לפי איזשהו רעיון, שאני חושב שהוא מתכוון לאיזשהו מושג פנימי קבלי של הזוגיות, והוא חוזר אליו גם בעצם דרך פרשת בו. הוא בעצם מלמד אותנו את מבנה התורה. אני נתחיל מתחילה. אני השם. ספר שמות מתחיל ב"ואלה שמות בני ישראל", ותוך כך מגיעים לבירור של גילוי שם שמיים. וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני השם. אז הסברנו פעם, או בשבוע שעבר גם, שהספר שמות, קיבל את הספר שמות משום שיש כאן איזשהו דבר מהותי שמבטא את העניין של הספר. יש, וגם פה בתוך הדברים שלו יהיה אפשר להבין את זה בהמשך, בעזרת השם, בהבנה של המהות של ספר שמות. עניינו של ספר שמות זה יצירת עם ישראל. עניינה של יציאת מצרים זה יצירת עם ישראל. ומה שהולך ומתברר בספר שמות זה בעצם ההתגלות של עם ישראל. אז מה הוא התכוון כאן? מצד אחד מתחילים באלה שמות בני ישראל, הבירור של העניין של עם ישראל, מתוך כך מגיעים לבירור של גילוי שם שמיים, כי מה מתגלה בפרשת וירא? גילוי האלוקי. הקדוש ברוך הוא, אלה משה רבינו, אתה יש לך טענות, למה ראה אותה, למה זה, למה זה שלחתני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני השם. מה מתכוון לומר? בוא תבין את הנהגתי. אז בעצם יש כאן התגלות, את המהות של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להבין. אבל השם, הכוזרי מלמד אותנו, הכוזרי זה כל סוגיות התארים בתורה, זה סוגיה פנימית, זה בעצם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. למה? כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה על הים, הוא יתגלה להם כגיבור מלחמה, והר סיני הוא יתגלה להם כזקן. זאת אומרת, סוגי ההתגלות של ריבונו של עולם נגנה עלינו, זה כפי המציאות, וכך אנחנו יכולים לגלות אותו. כי אנחנו לא יכולים לגלות את ריבונו של עולם. אבל כשאומרים אני השם, זה בעצם השם היותר שמבטא את ההנהגה האלוקית. שוב אני אומר את המהות, אי אפשר לדעת את ריבונו של עולם, רק את ההתגלות שלו. לאף על פי כן שם הוויה יש לו מעמד מיוחד. בצורה הנגלית זה היה הווה ויהיה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בוא תכיר אותי. זו דעת מלכו של עולם. הוא הציג עצמו. אמרתי לך שהוא היה אומר איזה מילה בלועזית, אני זוכר. ופה באמת היא נמצאת בשבוע שעבר, היא לא הייתה היום, בשבועיים שראינו את זה, היא לא הייתה נמצאת. הודעה זו, מה?
הייתי שרב.
לא, בגרמנית אני חושב, אני לא יודע לקרוא את זה. אתה יודע לקרוא את זה? אני זוכר אותו שאומר. לא, זה לא אנגלית. זה לא באנגלית. אני רואה את המילה שיש בתוכו. אתה יכול לעזור לנו? יש את המילה בתוכו של גשטל. זה להציל, זה להציל. אני זוכר שהוא אומר, זה ביטוי שאף לא הבנתי מה הוא אומר, מה חוזר זה אומר. אז הקדוש ברוך הוא, מה הם בא? הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אציג את עצמי לפניך. מה זאת אומרת? יש פה דיון עכשיו. הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר, רגע, לא מבין מה קורה פה. בוא לא, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין את הנהגה שלי, אני אציג אותי לפניך, אני אציג את עצמי. זה הגשטלט הזה, משהו כזה. הודעה זו היא מדרגה עליונה מאוד. והראה אל אברהם ונצחק ואל יעקב, הם היו אנשים חשובים מאוד. מכל מקום, לא התגליתי להם בהנהגה שאני מתגלה אליך, כי הסברנו מקודם שהשם זה גילוי ההנהגה, שמי השם לא נדעתי להם. יש את ההסבר, הסברנו פעם קודמת, מה שהרמב"ן מסביר, מה ההבדל, פעמיים, מה ההבדל בין ההנהגה שהקדוש ברוך הוא נגלה לבות, שהיא הנהגה של ניסים נסתרים, הנהגה של כל שדי, ואין הנהגה של שם הוויה, שהיא הנהגה של יוצאת מגדרי הטבע, הנהגה של שינוי סדרי עולם, הנהגה ניסית. בכל ספר בראשית לא נמצאת שום הודעה רשמית, אני השם. כשהייתי צעיר, חשבתי סתם, שמעתי את הרצאות בצעירותי, עד שיעורי שמעתי אותו. אז אני כאילו הבנתי שהוא אומר שיש פה הצגה שלה. הרצאות הוא מגלה תפח ומחסף את החיים. הרצאות הוא מקובל. הוא נותן את השיחות לתלמידים שלו. הוא אומר ברובד, שבו אפשר לדבר. אבל הוא מתכוון לדברים גדולים. כדרכו של הרב זצה, כדרכו של נפש החיים. כדרכם שכל הספרים שמדברים בשפה שאפשר ללמוד אותם, ומאחורי הדברים מסתתר יותר. זאת אומרת, כאילו, מה הוא אומר פה? הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם מודיע, בוודאי שנפגשתי כבר הרבה פעמים והתראיתי לעבוד באל שדאי. אבל זה לא סתם שלא התגליתי, אלא כשהוא אומר אל שדאי, הוא מתכוון להנהגה, במובן שנתגלו בפעולות ובמעשים, אבל בלי הודעה ממלכתית. ועכשיו מעלין בקודש, ממדרגת אבות למדרגת הבנים, אל משה השקום כנגד כל ישראל. וכאן הולכת להיווצר עם ישראל, אומר אמור לבני ישראל, אני השם, נו, אז מה? אפשר לקרוא פה ולהגיד סתם שרב צבידור אומר, סתם שהוא מציג לו את השם. זה ככה, בהבנה הבשרית, צעירה שלי, כך הבנתי. היום אני חושב שכתוב פה הדבר הרבה יותר עמוק. אתם מבינים מה שאני רוצה לומר? מה רב צבידור אומר לנו? אני נגליתי אליהם ככה, ועכשיו אני נגלה לך ככה. אבל יש פה עומק גדול. יש פה עומק גדול. אתה שואל אותי מה הולך פה. אני אומר לך, יש פה הנהגה אחרת. זה לא מה שהיה עד עכשיו בספר בראשית, כיוון שהולך להיווצר עם ישראל, אז אנחנו הולכים ליצור עכשיו מדרגה של התגלות אלוקית יותר גדולה מה שהתגלתה אל האבות. כשום שכל ההנהגה שהתגלתה אל האבות, זה הנהגה בדרך הטבע. אני אל שדאי, שאמר העולם די, כמר בחגיגה אומרת. ההנהגה מצמצמת. אבל הנהגה שאני מתגלה אליך עכשיו אל עם ישראל כדי ליצור את עם ישראל, זו הנהגה אלוקית ששייכת לכל ההנהגה הרחבה האלוקית האינסופית, וזה יתברר בהמשך יותר עמוק. אולי אפשר להביא את זה גם עכשיו, לקפוץ רגע לעניין הזה, לקפוץ רגע לסעיף 7. כל זה נמשך מעובדה יסודית אחת. כל זה מה שהסברנו קודם, אני מקווה שיהיה לנו זמן, אנחנו נספיק לחזור. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו בספר בראשית ליצור את עם ישראל, ספר שמות ליצור את עם ישראל. ספר שמות הוא ספר של יציאת מצרים. אז מה רוצה יהודה הוסיף כמה פסוק הזה? ויוצא את עמו ישראל מתוכם. מה זה לחירות עולם? מה פירוש הדבר הזה? אנחנו אומרים את זה בתפילה, נכון? יש לשים לב לסגנון התורה, תכף זה יובן. הפרשה שלנו היא סיפור היסטורי. הישו, הילכו. אז מה? אז הייתה פעם יציאת מצרים. משה רבינו הלך לפרעה ואמר לו, תוציא את עמי ישראל, בני בכורי ישראל. בסדר, היה. מה זה נותן לי? אני עכשיו נמצא באיזשהו נקודה היסטורית בעם ישראל. כל אלה ביטויים מתארים דברים שהיו וחלפו, אבל במהלך הדברים יש יוצא מן הכלל. שימוש בלשון הווה ולא בלשון עבר. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פשט בשלח כתוב ביטוי הווה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה ביד רמה? הרמב"ן אומר שעשו להם דגל, יוצאים ביד רמה, כמו עם. הרמה הכוונה של, בלשון הווה. למה זה שונה? אנו יוצאים ויוצאים מאז ועד הנה. מה הוא רוצה אותי? עוד פעם, אני היום נכנס לנקודה טיפה להבין את הדברים שלו. מה הוא אומר? הוא מלמד לי עכשיו דקדוק. מה הוא רוצה להגיד? גדול הדור נותן שיחה. תשמעו ילדים. כתוב בפסוק הזה בלשון הווה, יוצאים ויוצאים, מה הוא רוצה? במהלך כל הדורות אנו יוצאים ויוצאים, הולכים ויוצאים ביד רמה. כך הסדר האלוהי. ככל שמגיע פרק אלוהי זה, אנו יוצאים ביד רמה, מה הוא רוצה?
כל גאולה היא מהגאולה, מכוח הגאולה של גאולת מצרים.
כן. איך זה קשור לדברים שפתחנו בהם?
זה התגלות שלנו,
הוא המשיכה בכל הדורות. זה ברור, לא שזה לא נכון מה שאתה אומר, לא שזה לא נכון מה שאתה אומר, זה נכון. אז מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם, אני מתגלה לך. הסברנו שאני השם, מה זה? זה הנהגה עליונה יותר. שבהבנה שלנו זה הנהגה כוללת, שמבטאת יותר את השם המפורש, הביטוי של הגילוי של הקדוש ברוך הוא, והכהנים גם כשהיו שומעים את השם, היו נפלים ומשתחווים בניהם. מחלוקת ראשונים, האם הם שמעו את 4 אותיות או 42 אותיות. אני מדבר על 4 אותיות. אז מה זה 4 אותיות? בניגלה, היה עובד ויהיה, מה זאת אומרת?
זה כל הזמן.
אומר לו, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה תופס נקודה ואתה לא מבין מה אני עושה פה. אתה לא מבין שאני עכשיו הולך ליצור את תשע"ה, מה יהיה בכל דבר ודבר בעם ישראל לעצוב כל הדורות. אני השם, ההנהגה שאני מתחיל בה עכשיו ביציאת מצרים, בבריאת, ביצירת עם ישראל, שהולכת להיות, היא ההנהגה האלוקית הקבועה שלי שהיא הולכת ונמשכת. היא ההנהגה שכוללת בתוכה העבר, שאתה שאלת למה ראה אותה, ואת העתיד, והכל זה מחובר בחיבור אחד גדול. מה זאת אומרת בני ישראל יוצאים ביד רמה? יציאת מצרים זה לא איזשהו סיפור היסטורי. אם זה היה רק סיפור היסטורי, אז בסדר, אז אנחנו אומרים כל יום בוקר וערב מצווים מדורייתא, אני השם אלוקים אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
וההווה בעצם.
אז זה בעצם, טוב, בסדר, אז אני צריך לזכור את ההיסטוריה. גם השוויצרים זוכרים את הגיבורים שלהם, שהיה להם משהו. או שיש פה נקודה מהותית אחרת לחלוטין. עוד רגע אני אסביר, אני אחרי זה יהיה שאלות. תסתכלו שם בסעיף 36. בסעיף 36 הרב צבי יהודה מביא, הרב אבינה מביא, סעיף קטן מאורות. הגאולה, אתה רואה? הגאולה, זה רעיון שמופיע גם בשפת אמת בדברים, הגאולה נמשכת היא והולכת. הגאולה זה לא איזושהי נקודה פתאום על ציר ההיסטוריה יש גאולה. אלא מהרגע שהתחילה יציאת מצרים התחילה הגאולה, והיא עוד לא נגמרה. אני השם. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. אומר הרב, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המשימות. זאת אומרת, אותה יציאת מצרים שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אומר לו ברוך הוא למשה רבינו, אני הולך עכשיו להתחיל מהלך שיצירה את עם ישראל, שזהו בסופו של דבר תהליך שיהיה אור לגויים וכל העולם יבוא לקרוא בשם השם דרך עם ישראל וישב למלך על כל הארץ. זה הכל מתחיל מיציאת מצרים, זה לא איזשהו ככה היה את זה והיה את זה והיה את זה. אני השם, זאת הנהגה הכוללת. אני מתגלה אליך לא בנקודה רגעית כמו שהתגליתי לעבוד. היה מלחמה, היה צריך נס בשביל לנצח במלחמה, אברהם ניצח את ארבעת המלאכים. זאת הנהגה שנצרכת לנקודה, למקום הזה עכשיו. זאת הנהגה מקומית, הנהגה מצמצמת, הנהגה של אל שדאי. עכשיו משה רבינו מתחילים סיפור חדש. אז לכן אתה לא מבין, אתה שואל אותי להבין את הנקודה, למה ראה אותה, למה זה, למה השלחת לי? זה מבט גדול. הולכת להיות פה איזה, הולך להיות פה איזה משהו גדול גדול גדול. יוצאים ויוצאים מאז ועדנה, במהלך כל הדורות אנו הולכים ויוצאים ביד רמה. למה? אבל עם ישראל בגלות בצרפת, שם יש דברים, נכון, אבל אתה לא מבין, משה רבינו, גם כשיהיה פיגוע בפריז זה חלק מהגאולה. זה מהלך אחד, אומר הרב באורות, הזרוע הנטויה, היינו ההנהגה שמבטאת ההנהגה של הזרוע. ההנהגה הזאת היא הנהגה נמשכת כל המסיבות וכל המאורעות של ההיסטוריה הישראלית. כך הסדר האלוהי, ככל שמגיע פרק אלוהי זה, אנו יוצאים ביד רמה. רק תראו דוגמה, בסעיף 37 השיחה הזו נאמרה כתב שילם ד' ואב, רואים בהתחלה תו שילה מדלת מה היה חמת יום הכיפורים. אז רב אבינר בעריכה שלו נוסיף כאן בשילי מלחמת יום הכיפורים פרשת בו תו שילה מדלת, אז רב צבי יהודה קשר, הוסיף את כמה מילים, הוא לא הכניס את זה בשיחה למעלה. גם עכשיו עכשיו, יש מלחמת יום כיפורים, בזמן שהיה שיחה בפרשת בו, בתשל"ד, אני הייתי בכיתה ט', אתם עוד לא נולדתם. אז עם ישראל היה במלחמה, היה מגויס. זה קשור ליציאת מצרים? הרב צבי יהודה, הוסיף רבינו, גם עכשיו אנו יוצאים ממצרים ביד רמה. היינו שם באופן הרעי, ועכשיו אנו יוצאים מתומתה ומלכלוכה. ברוך השם שיצאנו ממחנק זה. כלומר יש לחזק ברכי שערייך, אבל לא במצרים חד ושלום, אלא מבפנים שבנייר בקרבך. ותוך כך, שם עוז לעמו יפן, השם ברך תמו בשלום. אין עניין להקים ישיבה בגושן. מי הקים ישיבה בגושן? הרב נרצה. נרצה ישב בישיבה, הקים אותה הרב אלפרים. ישב בישיבה הרב נרצה. אין עניין להקים ישיבה בגושן, אלא בארץ ישראל או בירושלים. אוויר את ארץ ישראל מחכים, ולא אוויר את בגושן. אנו יוצאים מסירחון מצרים וערבת מצרים ביד רמה. לפעמים יד רמה משמש במובן של חילול השם, אבל פה המובן הוא קידוש השם. איפה יד רמה משמשת במובן של חילול השם? אני לא יודע, אבל הוא התכוון לכרוך ואמר, הנה אתם רואים, אנחנו בתהליך אחד ארוך חזרנו למצרים, הייתה ישיבה בגושן יד פעיד, חצו את התעלה, ושם הייתה ישיבה. אבל זה הרעי, כי אנחנו בתהליך של יציאה ממצרים. בתהליך אחד ארוך. ומה מודיע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אני חוזר להתחלה, אני חוזר לסעיף הראשון. עכשיו מעלים בקודש ממדרגת אבות למדרגת הבנים, אל משה השקול כנגד כל ישראל, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. כיוון שאתה עומד כנגד כל עם ישראל, אז אני הולך לגלות את ההנהגה שלי הגדולה והעליונה. עכשיו כאן, חשבתי דווקא להתחיל בהתחלה, וזו הזדמנות לראות את הסדר שלו, שלפעמים הוא היה חוזר ובונה את הגישה שלו. המהר"ל קבע שגם בניסים יש סדר, ולא רק בטבע. זאת אומרת, לכאורה, מה נראה לנו נס? מה זאת אומרת נס?
כל משהו מעל הטבע.
מה, תסביר, זה, מה זאת אומרת?
לא מציאותי, לא הגיוני.
תסביר, תסביר, למה היה קריאת ים סוף? למה היה קריאת ים סוף? זה נס.
ניגוד לחוקי הטבע, אין לו קריאות.
מה את הטבע שלהם זה להיות ניגר?
לא. מה קרה? למה היה צריך את הנס הזה?
עם ישראל היה צריך לחצות
את זה. כי עם ישראל מסכנים הסתבכו, כי יצאו ממצרים, ומצרים רודפים אחריהם, ועכשיו יש מצוקה. אז הם מראה לקדוש ברוך הוא, הילדים שלי בבעיה, אני צריך לעשות להם איזה משהו. השם תציל אותי, תעשה לי נס, מכירים את זה? כאילו הנס זה בעצם...
לא מקרה.
מה?
לא מקרה.
אילוץ. לא, מקרה. לכאורה הנס הוא מקרה, הנס הוא אילוץ, המציאות כביכול מאלצת את הקדוש ברוך הוא לעשות נס ליראיו.
הרב יהודה
זכר צדיק
לברכה, כשאמר הרב אותנו אומר את הדבר הזה, שנס זה לא איזה משהו שכשאין ברירה, אז בדיוק יצא את המקרה הכי טוב, אז הכפתור האדום שכתוב לשבור במקרה חירום, כדי לקחת את הפטיש, בואו ללחוץ עליו ולעשות את הנס. אז גם לנס יש סדר ותכנון...
זאת אומרת, הרב יהודה יצל כדרכו ידע לתת סיפור יפה. ומה אנחנו תופסים? יש שריפה, ואז צריך לקחת את המטף, לשבור, להוציא את המטף, הנס היה מטף! אבל המהר"ל לימד אותנו בגבורות השם, בספר של יציאת מצרים, לא כך. המהר"ל קבע שגם בניסים יש סדר ולא רק בטבע. הטבע זה דבר קבוע, השמש זורחת, הירח מגיע וכו' וכו'. את אומר המהר"ל, זה טעות. יש הנהגה אלוקית מהתחלת הדרך עד הסוף. זה לא שכמה ערבים, ערבי השתגע בפריז ונכנס למרכול והרג יהודים והיה נס, והגי, ומישהו פה, ניתאי, הבן דוד שלו, אח שלו, דוד שלו, היה בחוץ וזה. זה במקרה הוא היה שם, ואז הוא ניצל, והוא לא היה בתוך המרכול כי הוא כבר יצא. אז הוא אדם הולך בפרח גומל פעם. ברוך השם שאני לא נכנסתי למרכול. נכון ככה אנחנו תופסים את המציאות? את האמת, לא? לא ככה? אחד נוסע ברכב, רחמנא ליצלן, אבל היה פיגוע בתל אביב. זה היום שמעתי ברדיו. אתם תלמדו, אל תשמעו רדיו. אני בא לבד קצת, אני הולך הביתה. אתם צריכים ללמוד כל היום, לא יודעת בשום דבר. בלילה, ב-12, נשמור קצת חדשות. אלא מה העולם משתנה, אפשר כל היום לחפש לראות מה חדש. יש לכם ניסיון, מה אני אעשה? אז היה נס. לא, שמעתי שמסירות נפש לנהג הצילה את האוטובוס. סיפרתי את זה לאשתי, ככה בוקר, שמעתי את זה ברדיו, התעלתי. הנהג פצוע קשה. מה שאני שמעתי בחדשות, ברדיו כל חי, בשלוש מילים, אני לא יודע את הפרטים. הוא נלחם במחבל. בעצם המחבל הבין, אני חשבתי להבין אותו, שאם סוגרים את האוטובוס, אפשר להרוג את כולם. נכון? אף אחד לא יכול לברוח. יקומו עליו, כל מי שיקום עליו, יש לו את הסכין שלו. יימח שמו וזכרו. אז המפתח הוא בידיים של הנהג, הוא נלחם דבר ראשון בנהג. אנחנו אמרו בחדשות בחצי מילה, מסירות נפש לנהג. אמרו שהוא היה פצוע קשה, הוא פתח את הדלת, כנראה שהוא חסם אותו, אולי אתם יודעים יותר. הוא פתח את הדלת, נתן לנשים לברוח. היה נס. הנהג צריך לפתוח את הדלת, ואנשים יוכלו לברוח. באמת צריך לומר כזה הגומל. אבל מה נתפס לנו? כמו שאמר, שוברים את זה, עכשיו יש בעיה. לא נכון, אומר המהר"ל. זה לא, כמו שהטבע הוא קבוע, גם הסדר האלוקי בכל העולם הוא קבוע. גם בדברים האלוהים העליונים קיים סדר. אבל יש להבין שהכוונה היא לסדר עליון. זאת אומרת, לנו באמת זה נראה יציאה מן הסדר. היה מקרה קשה והשם עזב, והנהג נלחם והיה ככה. אבל אצל ריבונו של עולם זה קשור לאני השם. מה זאת אומרת? יש לי פה תוכנית, וידעתם כי אני השם, יש לי תוכנית, היה, הווה ויהיה, תוכנית לכל ההיסטוריה. גם בפרשיות התורה יש סדר. תמיד הרב צבי יהודה כורך את הנושא של פרשיות התורה יחד עם הסדר בניסים. לומר לך שהתורה היא אלוקית, והסדר בפרשיות השבוע הוא סדר אלוקי. ופה הוא מכניס את הרעיון שלו שהזדמנות לחזור. סדר של זוגיות. פעמים הרבה חזרנו על עובדה יסודית זו. שבצירותי לא הבנתי מה הוא רוצה. הוא אומר את זה המון פעמים. מה הוא רוצה? אז שאל אותו מישהו בשיעור, גם הוא שאל, כנראה, כבר שמע את זה כמה פעמים. הוא שאל, מה אכפת לי? מה החשיבות של סדר הזוגיות? אני לא אומר צבי יהודה, החשיבות היא שזה אמת. קודם כל, אתה תמיד שואל, מה נפקמין? אנחנו בני ישיבה, מה נפקמין? קודם כל לדעת. אין נפקמין, לדעת האמת. לדעת שזו אמת, שהתורה בנויה, זוגות זיוו זוגות. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כל דבר מתפרט לשניים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. יש ברוך הוא אמר, זכור ושמור בדיבור אחד, ויצא לנו זכור ושמור. נראה את הדברים שלו. כאשר מתבוננים בדבר מסוים, אנו רוצים להבין איזה גילוי אלוהי בעולם, יש בהכרח שני צדדים. כללי, אובייקטיבי, וסובייקטיבי זה התייחסות אליי, הפרטי. קודם כל אנחנו מפגשים בדבר כשלעצמו מבחינה אובייקטיבית, בעובדה של הגילוי האלוהי. אחר כך, תמיד צריך להוסיף צד שני. מה שנמשך אלינו מן הדבר הגדול הזה. בסדרת ישרים, הרמב"ן כותב לבן שלו, בגרת המוסר, וכאשר תקום מן הספר, נו?
חפש באשר
למדת.
אם יש בדבר אשר תוכל לקיימו.
חלק כזה, את הסוף אני כבר לא זוכר. כאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת. האם תוכל, מה זאת אומרת, למדתי, מה אני לוקח מן הדבר הזה? אני אחד בא ואמר, שהוא למד את השס. אז אמר לו החבר שלו, מה השס לימד אותך? זאת השאלה. מה השס לימד אותך? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, לומדים תורה, לומדים הנהגה אלוקית, איך אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו? ריבונו של עולם מתגלה בהתגלות האלוקית, ויש את המבט הסובייקטיבי שזה בו הפנייה אלינו. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, הוא אחד, אבל הוא מתגלה בשמיים ובארץ. אין כאן פירוד. לשני צדדים של השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, אנחנו גוי אחד בארץ וקים בו, אתה אחד ושמך אחד, מי כחי ישראל גוי אחד בארץ. למשל, נפגשים אברהם אבינו, מתוודים לעצם העובדה שקיים ענק הזה, בעל מדרגה רוחנית נפלאה, ותוך כך יש מקום להתבונן הלאה, מה נמשך אלינו, איך הכלל האובייקטיבי הזה מתפרט אלינו. אם אדם לומד ובסוף לא מחבר את זה לחלק השני, יש אחדות אלוקית. מה אומר פעם ישראל ואנחנו? השם אחד ושמו אחד, אנחנו נגוע אחד בארץ. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. יש אחדות אלוקית. אחדות היחידה במציאות זה אחדות האלוקית. השם אחד ושמו אחד. והיא מתגלית אלינו בשני צדדים. מתגלית אלינו במבט הכללי, שבו אנחנו מבינים, רגע, מה היה פה? היה פה יציאת מצרים, למשל. אבל השאלה היא, איפה זה נפגש איתנו? אם לא עשינו את החיבור השני, אז הפסדנו משהו. אם אדם לומד את התורה רק כדבר חיצוני, אז הוא לא למד תורה. המטרה של לימוד התורה, אין יראת השם מחוכמה, לתרגם את זה בעצם אל עצמנו. קח את המבט האובייקטיבי והכללי של התורה, אני לומד משהו, ואני לוקח את זה אליי. זה דבר גם בהתגלות האלוקית שאני מצאת בתורה. הרב צבי יהודה אומר שבעצם ברעיון הזה בנויה התורה. ופה הוא מנסה לראות איך הוא הולך וחוזר בזרזות על המבט עד יציאת מצרים. הזוג הראשון של ספר בראשית, בראשית נוח, מטפל בעניין האלוהי הכלל עולמי לפני הופעת עם ישראל. אבל הוא זוג, נלך לחוויירה, אברהם אבינו. מגיעה התורה עלינו, ועוסחה לגוי גדול. יש כאן חידוש עולם. הפעם הראשונה מופיע דבר השם בסגנון לאומי ציבורי, ועסחה לגוי גדול. אבל לפני כן היו אנשים מילאים כחנוך, שם, עבר, אבל זה היה במובן היחידי. הפרק המרכזי של ספר נצח ישראל למהר"ל, והתברר, שזה פרק י' א', התברר הבדל בין ישראל לאומות העולם. הוא דוחף פה את היסודות שלו. גם אצל הגויים יש אנשים עם מדרגה גדולה בצדקות ובחסידו ואפילו ברוך הקודש. אבל כל זה קדושת הפרט. ענייננו המיוחד הוא קדושת הכלל. זה ספר שמות. חיי שרה ותולדות, זוג פרשיות של יצחק אבינו, ויצא וישלח יעקב אבינו. וישב מקץ בני אבות במובן האישי, בתור אבות מספר ב' של עם ישראל. ויגש ויחי בני אבות, אבל בתור התחלת עם ישראל, בתור שבטי שמות. כל שבטי ישראל נמשכים הלב והאום באבני חושן. תוך כלל השמות האלה היו מתגלות כל אותיות א' ב'. מלבד זאת, גם היה כתוב שם אברהם, יצחק ויעקב. ויות שחסרה אותת, לכן הייתה שורה נוספת כל אלה שבטי ישראל, או שבטי ישורון, או שבטי יד. ככה, בעצם ככה כתוב ברמב"ם. לדעת כולם הופיעה המילה שבטי, השבטים שייכים לסדר בניין אלוהי של כלל ישראל. זאת אומרת, עכשיו חזרתי איתך מהר, יש לי רעיון. אני לא מסביר אותו עכשיו פה, אנחנו לא נעשה את זה. יש לי רעיון שאני הולך איתך את כל ספר בראשית. אני הולך עם הרעיון של הזוגיות, שאני בונה בו את כל התורה. אז אני חוזר איתך עכשיו מהתחלת התורה. בתוך הדברים הוא מכניס לנו בעצם עוד הערה כללית, שהוא יחזור אליה כאן, כי זה נוגע לספר שמות. שמות וערה הן פרשיות של הכנה ליציאת מצרים. הכנה קיצונית והכנה פנימית. אני השם, אני מתחילים להופיע איפה זה, בבארה, בתור עם. אמנם שם זה נזרק לראשונה מפיו של גוי, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל אין זה משנה כלל. אנחנו הסברנו שזה בדווקא. ריבונו של עולם הוא מסובב כל הסיבות, לכן מופיע מתוך כך אישור אלוהי שאנחנו עם. שלח את עמי, שמות וערה, עניינן אחד. טיפולים אלוהים להכנת יציאתנו והופעת עצמאותנו. ודבר השם הולך ומופיע בדרגה, והוצאתי והצלתי והגלתי ולקחתי, עד שמגיעים להתגלותו הממשית. איפה זה דבר, איפה מצאתי והצלתי? בפרשה השנייה, בעירה, זה התייחסות אלינו. נמשיך. הזוג השני של ספר שמות, עכשיו הוא בא לפרשה שלנו. עניינו, עצם העובדה של יציאת מצרים. בו בשלח, עצם העובדה של יציאת מצרים, פרשת בו, זה כבר עוסקת ביציאת מצרים. בעצם היה אפשר להתחיל מכאן. וחשבתי שזו הזדמנות לחזור, איך הוא רואה את כל הספר, אפילו לעבור על זה בזריזות. עצם העובדה של יציאת מצרים, קביעת עצמאותנו הקדושה. האדם האמיתי הוא אדם בן חורין שיכול לברך שלא עשני עבד. כך ביציאת מצרים נעשינו עם אמיתי, נהיינו לעם. מאז מתחילה מציאותנו הממשית בתור עם, עם עולם. לכן כל החגים הם זכר ביציאת מצרים, לא רק שלושת הרגלים, לאף ראש שנה ויום הכיפורים שהם בעלי ערך קוסמולוגי. למה? כל מציאותנו כולה היא זכר ביציאת מצרים, היא נמשכת מתוך שנהיינו לעם. זהו כלל היסודי של פרשתנו, ממנו מתפרטי כולנו אחרים. מה בעצם הוא מלמד אותנו כאן? מתחילים מכאן, מה הוא מלמד אותנו כאן?
שהעיקרון של החירות זה בעצם מה שמגדיר אותנו כאן.
למה?
זה כמו שבן אדם שהוא מגדיר את חושב האדם שהוא עבד, הוא לא באמת בן אדם, זה גם עם שהוא כפוף למשהו אחר, שהוא לא כפוף ברוך הוא, זה בעצם בכלל לא עם, הוא אוסף פרטים, או שהוא כלום כאילו. ולכן בעצם השדרה המרכזית שלנו זה העניין של החירות, ובגלל זה הוא גם מסביר שהחירות זה לא משהו שקשור לכסף, זה קשור להכל. כי כל דבר בעצם מייצג, כאילו גם ראש השנה הוא קשור לזה שכאילו אנחנו עם, ופה המגדיל העניין הזה של החירות.
אוקיי, זה נכון רק במובן הכללי או יותר מזה? מה אתם אומרים? זה נכון רק במובן הכללי, במובן הפרטי. מה? אדם שלא
עובד את הקדוש,
הוא מוכפף
לקדוש.
מוכפף, כן. הוא עובד מוכפף לדברים אחרים, דברים נמוכים יותר, דברים לא טובים.
נחייה קודם. בפרשת משפטים, עסק הרב
צבי יהודה בשאלה,
איזה עמוד הרב?
מה?
איזה עמוד הרב?
אני בעמוד 248. רב לינר עושה כותרות, זה לא רב צבי יהודה. שם יש סעיף 10, עבדות וחירות. בעצם יש שאלה גדולה מה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה לא חייך?
הייתי כבר תלמידי ישיבה, חשבתי...
לא, לא. כן, גם זה חשוב מאוד. נראה שם לדבר, זה... מה? השאלה אחת הגדולות שמטרידה את הראשונים והאחרונים זה פרשת משפטים אחרי מתן תורה פותחת פרשת עבד עברי. זה בדיוק מה שהכי חשוב לנו, זה בדיוק הנקודה. אז הרמב"ן מסביר את זה בדרך קבלית, למה זה עניין של יסודי שש ושבע ושבע והיובל. הרמב"ן מסביר, הרב צבי יהודה אומר מה שדובר כאן עכשיו, שמה? שהולכים, בעצם יש תורה. אי אפשר שתהיה תורה אם אין עצמאות. לפני היות סדרי, אני קורא באמצע פסקה 10, לפני היות סדרי החיים של האדם בעולם, שם, לפני היות האדם בעולם, הדבר הראשון הוא ביטול העבדות וקביעת החירות. החירות לפני הכל. האדם הוא אדם שלם, בריא ונורמלי, רק אם הוא עצמאי. בעצם. הדבר הראשון לפני הכל הוא הכירת העבדות. העבדות היא הצרה הגדולה ביותר בעולם, עבדות היא מחלה. בעצם, כדי ליצור אדם עובד השם, כדי ליצור בן ישיבה, כדי ליצור חייל טוב, כדי ליצור איזשהו דבר חדש, צריך להשתחרר מכבלים. אם אדם מגיע לישיבה והראש שלו הוא משועבד עוד למקום אחר, הוא לא יכול באמת להיכנס. הוא מוקד על שני הסעיפים, הוא בפנים ובחוץ. כדי שהוא יוכל ללמוד, להיות שקוע בלימוד, בחזרה, ובא במציע, חזק חזק, הוא צריך להיות, להחליט שהוא פה. הוא חייב להיות בן חורין. מי שמשועבד, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. זה נכון במובן הפרטי, וזה נכון במובן הלאומי. הסביר הרב צבי יהודה כאן, יציאת מצרים היא בסיס כל כך מהותי בעניינו של עם ישראל. קודם כל, מה שאמרתי פה, נהיינו לעם. למה יציאת מצרים? כי נהיינו לעם. אבל יש כאן עוד עניין אחד בפרשת בו בשלח. וזה מה שסעיף 5 מלמד. עצם העובדה של יציאת מצרים וקביעת עצמאותנו הקדושה. האדם האמיתי הוא האדם הבן חורין שיכול לברך שלא עשה לי עוול. מה זה חשוב לברך שלא עשה לי עוול? יכול להיות שאדם חי ומשוחרר, אבל הוא עבד. הוא עבד כי הדעות שלהם לא דעות עצמאיות, לא דעות עצמיות. הוא חי בראייה של מישהו אחר, הוא חי במשקפיים של מישהו אחר. הוא משועבד לתכנים אחרים, למהות אחרת. ולכן, ביציאת מצרים, בעצם, השחרור מכבלי השיעבוד שנעשה בפרשת בו, ועובר אל בשלח, מהי בשלח? פרעה את העם, יציאת מצרים, הוא מהותי מאוד מאוד מאוד. המעבר הזה של היציאה לחירות, פירוש הדבר שעכשיו מקבלים את עול הקדוש ברוך הוא. אני לא עבד יותר לפרעה, אני עבד לקדוש ברוך הוא. עם ישראל לא עבד לתפיסת עולם אחרת ולא עבד חומרי למשהו אחר, אלא מקבל את מלכות השם עלינו. וזה דבר מהותי מאוד מאוד מאוד, וזה בשני הפרשיות האלה בו בשלח. הולכים ונמשכים הטיפולים האלוהים עד שמגיעים למכת החושך, שבני סיום מכת בחורות, סילוק האור וסילוק יסוד המציאות. עניינה של כל המציאות הוא בהופעת האור. אומר אלוהים היא אור, ושם היה במצרים, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, חובני ישראל עבור משפטם.
זה מסמל את שינוי המציאות של עם ישראל?
שנייה, מתבלטת האפליה בין העם הזה שהולך ונהיה לעם ובין עמים אחרים, כמו שנזכר כבר לפני כן. הפלאתי ביום ההוא, הפלא השם, המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מה הוא מוסיף כאן? אומרים בהבדלה, עובדים מקודש לחור, בנור לחושך, בין ישראל עמים, בין יום השביעי ששת ימי הניסים. האם באמת יש לנו בתחושה שאנחנו, עם ישראל, יהודי וגוי, זה כמו אור וחושך? כן? בגלל שאתה מכיר גויים. לא אתה מארצות הברית.
כל המהות של עם ישראל, אור לגויים.
תגיד את זה בחוץ היום, יגידו לך, אתה לא בסדר. כולם, חביב אדם שנברא בצלם, יגידו לך, שאתה גזעני. המבדים בין קודש לחול, הבדל בין קודש לחול הוא עצום. למרות שבחול יש קודש פנימי. בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, זה כמו אור וחושך. אותו דבר זה שבת מול שער ימים. מה זה משנה שבת? מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול לשמור שבת. שבת, זה עוד יום, זה עוד יום, כמו כל השבוע, רק הולכים לבית הכנסת, תפילה יותר ארוכה, מדליקים נרות. יהודי? בסדר. אני אפילו יהודי דתי. אתה גוי חי ואוכל ושוטה, ואני מניח כפילים והולך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום. בסך הכל זה יומן בין, בסך הכל כולם אותו דבר. לא ככה תפסים. לא ככה תפסיד.
זה באמת נכון, אלא אם כן, הגויים הם נמצאים בתפיסות אליליות, ואז אפשר להגיד...
כן, הגויים?
רוב הגויים תפיסים היום בתפיסות אליליות, כאילו נמצאים בתפיסות.
לא, בלי זה גם כן. גם בלי תפיסה
אלילית. גם לבית המקדש בשביל...
עדיין, כן. ההבדל בין ישראל לעמים הוא כמו ההבדל בין עמים וחושך. לא, חס וחלילה, אני לא אמרתי את זה. הגוי, עוד פעם, משנה אברהם משנה, חביב אדם שנברא בצלם. צריך לכבד כל אדם הוא נברא בצלם, רדות אומרת צריכים לכבד. עוזי, ולעתיד לבוא הגוי מילוד מדרגה עוד יותר גדולה. אבל צריך לדעת שכמה שגוי הוא גדול כי הוא נברא בצלם אלוקים, עם ישראל מול הגוי זה כמו הבדל בין אור וחושך. ככה אני רוצה להסביר. ההבדל בין ישראל לגוי הוא הבדל עצום. ההבדל בין אור וחושך הוא הבדל ענק, ההבדל בין ישראל לגוי הוא הבדל עצום.
עם ישראל הובדל משאר הגויים רק במכת חושך.
אז אומר רב צבי יהודה, המכה הזאת יש לה משמעות.
אבל עם ישראל נברא בתור נבדל.
רגע, שנייה. אבל איפה זה מתברר? איפה נוצר עם ישראל? איפה נוצר מישראל? ביציאת מצרים, כמו שאמרנו, נוצר, הנה עם יצא ממצרים. מכת החושך היא מכה מבררת, משום שכל המציאות זו הופעת אור. במכה הזו מתבררת האפליה בין העם הזה שהולך ונהיה לעם ובין עמים אחרים. למה הייתה מכה חושך? אם היו שואלים אותו למה הייתה מכה חושך, מה היינו אומרים? את האמת. כדי... איך למדת בתור ילד? למה הייתה מכת החושך? אפשר. שיכולו לקחת את זה ממצרים, להיכנס, ככה אני הרבי שלי לימד אותי בחדר, שיכולו ללמוד אחרי הצהריים. הרבי שלי לימד אותי, היה חושך, והיהודי נכנס לבית של הגוי, ואז הוא ראה איפה יש לו איזה פמות יפה, אז הוא בא אליו אחרי החושך, אמר לו, תן לי את הפמות, אין לי פמות. לא, אני עושה חושם בארון, ככה אני למדתי בגרסא דינקותא בחדר. מהרבי בחדר. זה טוב, זה נשאר עד גיל מבוגר גם כן. אז זה פשוט, כמו שאבי אומר, מכת חושך הייתה אמצעי להניש את המצרים ולאפשר לו יהודים את ה... ושאלה אישה מגרד ביתה או משחיתה מגרד ביתה. זה לא שזה לא נכון. לא שזה לא נכון. המבט של הרב צבי יהודה שמלמד אותנו, הוא אומר, לא, זה לא סתם. למכות יש משמעות. כי כל מכה הולכת ויוצרת עוד איזשהו שלב. מכות יש להם סדר, זה לא סתם. והמכת חושך יש לה תפקיד גדול.
אבל עם ישראל הובדל הרבה לפני. הרב צידו בעצם אומר פה, אם מכת חושך עם ישראל יתברר שהוא בעצם נבדל משאר העולם.
לא שהוא יתברר, זה מברר לנו את המציאות הזאת.
כביכול שכחנו אותה.
המכת חושך בא ואומרת, אתה יודע שיש הבדל בין אור וחושך גדול. סילוק האור היא סילוק יסוד המציאות. עניינה שכל המציאות הוא בהופעת האור. זה הדבר הראשוני בבריאה. כן? אבל פה היה מצב שלפני שעם ישראל נוצר, יש מצב שהיהודים באור, ועם ישראל, והמצרים בחושך. וזה מבטא את העניין של היציאה לעם. כשנוצר עם ישראל, נוצרה מהות חדשה. יוצאים לחירות עולם. ישנו מהלך גדול, שזה לא איזשהו מהלך שכמו שקולומבוס גילה את אמריקה. לא חל שום שינוי מהותי בזה שקולומבוס גילה את אמריקה. חל שינוי טכני, חל שינוי כלכלי, חל שינוי של תנועת עמים. איזה וסקו דה גאמה, וסקו דה גאמה גילה את אמריקה. שכחתי כבר, יש שם אחד. נכון, וסקו דה גאמה גילה את מי?
יש את המעבר בין...
כיף התקווה הטובה. משהו, אני זוכר. אז גילה. אמרנו את זה בני הרבה הרבה שנים.
נכון. אתה לא נמצא את זה,
כמו שאני
זוכר. אני לא נמצא בעצם שחר טוב.
אז מה אנחנו חושבים? יציאת מצרים. מה הרב צבי יהודה רוצה מאיתנו? יציאת מצרים, לא יצאנו למצרים. גם פולין. יצא לעצמאות מהשיעבוד הרוסי שהיה לה. בסדר. גם אלבניה היא רוצה עצמאות. בסדר. גם הפלסטינאים רוצים עצמאות. ואז יהיה להם, חס וחלילה, אפשרות להסתדר לבד בעניינים שלהם. מה זה אומר? שום דבר, זה שינוי טכני. לא ככה. מה זה יציאת מצרים? שאנחנו חוגגים בליל הסדר. מה תופס קיבוצניק בקיבוץ שעושה בליל הסדר, ליל הסדר? מה הוא תופס? 90% מהמצרים עושים ליל הסדר. נכון? אנחנו אומרים. אבל מה תופסים? אנחנו, יש לנו היסטוריה ארוכה. אנחנו עם הנצח. אנחנו חוגגים את זה שנהיינו לעם. בסדר, אז אמריקה חוגגת ב-4 ליולי ועושים טרקי. עושים פעמים מגול הודו, ואנחנו אוכלים מצה, מה ההבדל? אז למה אוכלים מצה? אני יודע את הסיבה שהם אוכלים הודו, אני יודע למה אוכלים הודו? אני לא יודע למה אוכלים הודו, למה אוכלים מצה? ככה, את אוכלים מצה, כי יש לזה סיבה מהותית, אז אם אמרה לחם עוני מה... ברב צבידה אומר, אתה לא מבין, תסתכל מספר בראשית, תראה את המהלך שבין ישראל לאומות העולם, צריכים? עברנו. תסתכל על התאריך שהתורה מוליכה אותך בסדר האלוקי של התורה. מה היעד? היעד הוא ספר שמות, ספר רבנים, ספר יצירת עם ישראל, שהוא יסוד החיים הישראלים ביציאת מצרים. משום שפה סעיף 7 שקראנו מקודם, פה ויוצא את עמי את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אנחנו, זה הסדר האלוהי, יוצאים ביד רמה. יש כאן בנייה של עם ישראל, יש פה בנייה של תיקון עולם, יש פה בנייה של התגלות הקדוש ברוך הוא, התגלות האלוהית בעולם. זה לא סתם איזשהו אירוע היסטורי, זה מהות חדשה. ספר שמות, אמרנו, יש לו מהות. ספר שמות, הסברנו בפרשת שמות שזה הגילוי של עם ישראל שנהיה בספר שמות. ספר פרשת וערה אומרת לנו, זה גם ריבונו של עולם מתגלה לנו עכשיו. פרשת בו בשלח, יכולים ללמוד שיש פה יציאה מעבדות לחירות, והחירות זה הבסיס לכל ההתגלות האלוקית בעולם, החירות של עם ישראל לידי עם ישראל. וזה שמונה. ככל שמתגלים שמות בני ישראל, ספר שמות, מתגלה שם השם עלינו פרשת וערה. כפי שאנו אומרים, אתם שומעים מה כתוב כאן? ספר שמות עוסק בגילוי שם, הולך עוסק בגילוי מהות, עוסק בגילוי המהות העצמית של עם ישראל. והגילוי המהות של העצמית של עם ישראל מתברר בפרשת מכת החושך, שזה הבדל של שמיים וארץ. אור וחושר ישראל ועמים, יציאת מצרים, זה לא אירוע היסטורי, זה בריאת עולם. סיפרתי בשבוע שעבר של הרב צבי יהודה, הייתה מפית על השולחן, אני זוכר, באתי לפעם הראשונה בשבת, הסתכלתי, פית לבנה כזאת, היה רקום עליה, יציאת מצרים תישאר לעד, אביב העולם כולו. זה מה שהיה למפה שלו בשבת, עד הסוף, עד סוף חייו. פית ישנה שהרקום עליה, יציאת מצרים זה אביב חדש לעולם. כשנוצר עם ישראל יש עולם חדש, יש עולם שבו יכול להתגלה ריבונו של עולם. כפי שאנו אומרים בנוסח התפילה, שמנו קראת בשמך, שם השם נקרא עלינו. בגמרא ברכות לומדים מהפסוק, כי שם השם יקרא אבו גודל אלוהינו, שיש לברך על לימוד התורה. נכון? יודעים, גמרא שואלת שם, מניין לברכת התורה מן התורה, שהיא דאורייתא, אומרת הגמרא, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוהינו, שאני אקרא בתורה, אתם תברכו. כלומר ברכות כ"א. רש"י מפרש, מה זה כי שם השם אקרא? כשאקרא בתורה, אתם אבו גודל אלוהינו באמירת הברכה. זאת אומרת שהתורה היא שם השם. כי שם השם אקרא, כשאקרא בתורה, מסביר המרשה שם במקום, שהתורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כך כותב הרמב"ן בהקדמה לספר בראשית. שם השם הוא התורה. מה פירוש הדבר, נקרב את זה אלינו? מה פירוש הדבר שהתורה היא שם השם? שריבונו של עולם מופיע את עצמו במציאות דרך התורה אשר הוא נתן לנו. כשלומדים שניים מוחזים, מוחזים בריבונו של עולם. בהתגלות האלוקית המופיעה בתוך המציאות של החיים בעולם הזה, זוהי התורה. כשלומדים תורה שבעל פה, לומדים את הקדוש ברוך הוא. כי שם השם יקרא, כשיקרא בתורה, אבו גודל אלוהינו, באמירת הבר חיים כן, שם השם הוא התורה. שם השם שנקרא עלינו, שחל עלינו, החיבור היסודי של ישראל ואורייתא. מה חוזר הרב צבי יהודה אין סוף פעמים? ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדו. מה הוא חוזר הזה 100 פעמים? הוא לא אומר וורטים. הוא מלמד אותנו את יסוד החיים הישראלים. התורה זה לא שבאתי עכשיו ללמוד כמה שנים מלמד בישיבה, אני לומד תורה, רוצה לגלות עוד ידע בתורה, אני ידע אפילו בא במציע מההתחלה ועד הסוף. אני ידע את זה מצוין, אני ידע להיבחן בעל פה על המסכת. זה נפלא וזה נכון וזה טוב מאוד, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא בעצם שהתורה היא הגילוי העצמי של עם ישראל. והתורה היא הגילוי האלוקי בעולם. וכשאני לומד תורה, אני, כולם שואלים, למה לומדים גמרא, לומדים גמרא, לומדים גמרא. מחפשים רגע, אז אם ככה לא צריך, בואו נספיק שיהיו טבלאות, בואו נספיק אם הוא רק את ההלכות. כי לומדים תורה, כי לומדים את ריבונו של עולם, כי מתחברים לעצם החיים שלנו. התורה היא עצם החיים. התורה היא ריבונו של עולם המתגלה במציאות שלנו בעולם הזה. אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו. אז מה זה ספר שמות? מה זה ספר שמות? מתגלים שמות ישראל, והרא אל אברהם ואל יצחק ושמי השם לא נודעתי להם. אבל לך, לעם ישראל, אני הולך ולהתגלות עכשיו. איפה אני אתגלה? במציאות. איפה אני אתגלה? בתורה. שם השם שנקרא לנו, שחל עלינו החיבור היסודי שישראל ואורייתא. מובן שם השם מתגלה בכל העולם כולו, בכל הדורות כולם. רואים את ריבונו של עולם במציאות. מלכותך, מלכות כהנים, שטחה בכל דור ודור. כשמסתכלים על המציאות, רואים את ההנהגה האלוקית. אבל עיקר קידוש השם הוא בתוכנו. איפה בתוכנו? בתוך עם ישראל. איך? על ידי התורה. מה קורה ביציאת מצרים? מה קורה ביציאת מצרים? הולכים והוציאך את העם ממצרים, תעבדונו את האלוהים על ההר הזה. הולכים לקבל תורה. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. מהי החירות? מהי העצמיות שלנו? התורה. אבל זה לא נתפס, מה זה קשור לי? שניים מוחזים בתלית, למקח ומכר ולמציאה. איפה אני מוצא מציאה? מי מוצא היום מציאה? מי זה מעניין מציאה? כבר קונה חדש, אפילו ימצא איזה פלאפון על הרצפה, הוא לא ייקח איזה פלאפון ישן. הוא יוצא חדש, מה מציאה? איזה מציאה בדור שלנו? זאת לא הנקודה בכלל. זה החיבור האלוקי שמתגלה אלינו בעצם גילוי המהות הישראלית, בעצם החיים הישראלית, וגילוי האלוקות שריבונו של עולם מתחבר אלינו דרך עמל התורה, דרך תורה שבעל פה. זה בעצם יציאת מצרים. הולך ומתגלה עם ישראל, הולך ומתגלה בעצם מתן תורה והשראת שכינה. אז פה הזמן הוא קצר, לא ניכנס לפה 9, 10, 11 ו-12, לא ניכנס לזה, אלא מה שיבוא אחרי זה, כי הוא עושה כדרכו סדר, אנחנו צריכים לסיים. 13, שמות וערה הן הכנה ליציאה, וזה צמד, ובשמות מתגלה העניין הכללי וערה העניין הפרטי. העניין הכללי של עם ישראל, העניין הפרטי, הסובייקטיבי, זה ההתגלות האלוקית אלינו. פרשת בערה. הן הכנה ליציאה, בו בשלח, יציאה עצם יציאת מצרים. ומשיותה, ממשיותה, והיא הכנה לקבלת עול תורה, שיבוא ויתרו משפטים שעניינם מעמד הר סיני ומתן תורה. יתרו אי הכלל, מתן תורה, ומשפטים זה התפרטות, זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. התורה באה אלינו במסעים שלנו, בחיים שלנו. תכלית יציאת מצרים היא חירות, חירותה של תורה. תראו איזה יופי זה, ישראל ואורית אחד הוא, נשמת כלל ישראל היא, היא התורה. מה זה התורה? נשמת כלל ישראל. התורה היא הנשמה שלנו. כשלומדים תורה מחזקים את הנשמה, כי מהי הנשמה? באמת תחת להגיד
אלוקות,
אלוקות קודש הברית. וכשלומדים תורה מחזקים את הבונים, מוצאים לפועל את הקשר האלוקי שבתוכנו. לא לומדים תורה בשביל, לא לומדים תורה בשביל ש, לומדים תורה כי התורה זה, לא לומדים תורה אם זה בשביל ש, כדי שאני ידע. אפשר ללמוד קיצור שולחן ערוך, אפשר ללמוד דברים הרבה יותר מעניינים שאני לדעת אותם היום. חפש בגוגל דברים יותר מעניינים, אתה נמצא דברים יותר מעניינים משניים מוחזים בתלית, נהיה אמיתיים. אבל אם אני לומד את התורה ואני בעצם לומד את ריבונו של עולם, אז אני במקום אחר. שומעים מה הרב צבי יהודה מחדיר לתלמידים שלו?
זה הקושי, אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו חושבים שאפשר ללמוד גם שניים מחזים מטלית לבית ספר המשפטי.
זה קושי, אתה צריך לעבוד עליו. אם היה אדם היה יודע שזה לא אותו דבר, אלא משפטים ומשפטים, אז הוא היה או לא עוזב את אלה המשפטים בשביל משפטים, או לפחות היה בוכה שהוא נאלץ לעזוב את העיסוק בבעל המשפטים. הוא לא יעזוב את בעל המשפטים, כי גם שהוא עד משפטים הוא יעסוק כל היום בבעל המשפטים. הוא צריך להתפרנס, צריך לדעת את המשרה, עומד משפטים. אבל הוא לא יעזוב לעולם את הבעל המשפטים, כי הוא מבין שאם הוא עוזב את התורה אז אין לו חיים. אם הוא עוזב את התורה אז אנחנו כלום. זה באמת
סוף
השיחה. הוא הביא, מה אתה אומר?
שאני יכול גם ללכת לשאוף להחזיר חדש ממנו כקדם.
שמה?
שהמשפט במדינה יהיה משפט.
הכל טוב, נכון, הכל טוב, אבל לא זאת הנקודה. זה מצוין, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל שיהיה עם קודש הבריחו. זה בשיחה הקודמת, אין זמן, פתחת, צריכים לסיים, פתחת לנו שיעורי בית, שיעורי בית, שיעורי בית. שיעורי בית, לראות בפרשת בוב, בסדרה א', לבאתי ללמוד אותה. זה התלמדתי בהתחלה. יש פה דבר יסודים, אז החלטתי שאני מדבר בדרך שלו ולחזור על היסודות ולבנות הדברים. סעיף 6, כותרת, אם אין ישראל, אין תורה.
בעמוד 109 זה אם
אין תורה אין ישראל. וסעיף 7, אם אין תורה, אין ישראל. אם אדם יבין את העניין הזה, ושם יש סעיף נפלא מאוד. אם אין ואלה המשפטים, אז אין כלום. אם אין תורה, אז אין חיים. ומי פה תורה חיים הקדוש? אם אין ישראל, אין תורה. תורה חיים הקדוש כך אומר, במתן תורה אני חושב. הרב צבי יהודה אומר, אם אין תורה, אין ישראל. טוב, אז זה כבר נגמר לנו הזמן. אבל בסוף הרגע שואל את זה כל הזמן, מדברים על זה. מה למדנו? למדנו בעצם, דרך יציאת מצרים, מה זה המהות של עם ישראל? למה יציאת מצרים היא ערך כל כך משמעותי? ומה זה המהות של עם ישראל דרך יציאת מצרים? אשרינו. אז אם טעם אחר, בחזרה, בלימוד חמישה דפים, לא במציא. זה לא שאלה אם זה מעניין אותי יותר, או מעניין לי פחות, אם זה רלוונטי יותר, או רלוונטי פחות. זאת לא השאלה בכלל. שאלה אם אני חי או לא חי. אם אני גוי, לא, גוי לא. גם אם זה לא למטרו או לא גוי. אבל כאילו ההבדל הזה בין אור לחושר, בין המהות הישראלית לבין חוסר. חוסר במהות הישראלית, גילוי במהות הישראלית. זה מה שאנחנו רוצים לדעת כאן בשיחה.